קשת, כל שידורי תורה, יום יום שלישי, והשיעור של הרב עמית משגב, אישים ואגדה.
האיש והאגדה, אלישע בן אבויה. דמותו של אלישע בן אבויה היא דמות שהמחשבה אודותיה והעיסוק בה ריתקו רבים. אלישע בן אבויה היה תלמיד חכם גדול ועצום, שללא ספק היה יכול להיות רבי עקיבא מספר 2. אמרו עליו על אלישע בן אבויה שלא הייתה העזרה ננעלת על אדם חכם וגיבור בתורה בישראל כמותו. וכיוון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית או בבית המדרש של טבריה, היו כל החברים עומדים על רגליהם ומאזינים לדבריו, ואחר כך באים כולם ונושקין אותו על ראשו. מכיוון שרבי אליעזר ורבי יהושע היו גדולי הדור בברית שלו, ובזמן החורבן הם היו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי, וגם רבי מאיר, בן הדור השלישי ביבנה, נחשב לתלמידו, נראה שאלישע בן אבויה היה בן הדור השני ביבנה, ולכן יש לפרש את הביטויים שלא הייתה העזרה ננעלת על אדם חכם וגיבור בתורה ובישראל כמותו, וגם דורש בלשכת הגזית כמליצות. מטרתה של הגוזמה, הגוזמה שבתיאורים ושל ההתרחקות מרקע ריאלי, היא להדגיש עד כמה לא ניתן לשער את גודל חוכמתו. התיאור, ואחר כך באים כולם ונושקין אותו על ראשו, מטרתו היא להראות שהוא היה מאוד מקובל, וכאשר נושקין על ראשו הוא ביטוי לסמיכה, כלומר רואים בו חכם מוסמך, ייתכן שכבר מגיל צעיר. לאור זאת, כאשר בהמשך חייו הוא פורש מקהל שלומי אמוני ישראל, הוא מתחבר עם הרומאים עד לשפל המדרגה של עבירות כמו זנות ורצח, זהו איננו ההמשך הטבעי אליו היינו מצפים. הפער שבין הציפייה למימוש מעורר דאגה של ממש באשר לאפשרות העומדת בפנינו לעלות על המסלול הבטוח או לחנך את תלמידינו וילדינו. וכך מצאנו מסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב' בדיון אודות ברכת המינים, הברכה ה-19 שבתפילת 18. אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה, לשנה אחרת שכחה, והשקיף בה 2 ו-3 שעות ולא העלו. כלומר, למרות שנעצר לפני ברכת המינים ולא אמר אותה, כשהיה חזן מחזרת השץ, וחיכה שעתיים ויותר, לא החליפו אותו בחזן אחר. הגמרא מקשה, עמי לא העלו, והאמר רב יהודה אמר רב, טעה בכל הברכות כולן, אין מעלין אותו, כלומר לא מעבירין אותו מהדוכן, אבל אם טעה בברכת המינים, מעלין אותו, היות וחיישינן שמה מין הוא, ולכן הוא לא רוצה להגיד את ברכת המינים, אומרת הגמרא, שאני שמואל הקטן, דאי הוא תקנה. כלומר, היות ושמואל הקטן הוא זה שתיקן את ברכת המינים, אז ביחס אליו אין חשש שמה הוא מין. שואלת הגמרא, וניחוש דילמה הדרבי, כלומר, אולי הוא חזר בו והפך להיות מין, אמר הבאי, גמירי, יש לנו מסורת, טובה לא הווי בישה, כלומר, טוב לא יכול להיות רע. ולא, שואלת הגמרא, והכתיב ביחזקאל י"ח, ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, אומרת הגמרא, הוא רשע מעיקרו, אבל צדיק מעיקרו לא. ולא, והעצנן, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ולבסוף נעשה צדוקי, אמר הבאי, הוא ינאי, הוא יוחנן, כלומר שתחילתו של יוחנן הייתה ברשעות, ולכן אחרי 80 שנה הוא היה יכול לעבור בחזרה מהצדקות שלו לרשעותו. הגמרא דנה בשאלה האם יכול להיות שצדיק כמו שמואל הקטן שתיקן את ברכת המינים חזר בשאלה, כמו שאנו אומרים היום, והפך להיות אחד מן המינים, ולכן הוא לא רצה לומר את ברכת המינים. אביי אומר שמי שהוא טוב לא יכול לעשות רשע, ובעקבות קושיית הגמרא מיחזקאל, הגמרא מתרצת שרק מי שהוא רשע מעיקרו, שחזר בתשובה, יכול לחזור ולהיות רשע. כך גם המשנה באבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, מוסבת רק ביחס למי שהיה רשע מעיקרו. בהמשך נראה שכל המרכיבים הללו, תאווה לא הווה בישה, חזרה בתשובה ורשע מעיקרו, שייכים לדיון אודות אלישע בן אבויה והתפנית החדה שביצע. דוגמה אחרת היא שאלתו של רבי יהודה את שמואל בגמרא במסכת חגיגה דף תתווה עמוד ב', תוך כדי הסיפור על אחר, רבי יהודה שואל, אם דואג האדומי, אחיתופל ואלישע בן אבויה, שהיו גדולי עולם, נפלו, אנו על אחד כמה וכמה שיש חשש שניפול. החידוש הוא בתשובתו של שמואל. שמואל עונה לרב יהודה, תינה הייתה בליבם. כאשר תינה זה סוג של שנאה או לכלוך, כלומר, מה שהוא אכל אותה מבפנים, ולכן בסופו של דבר נשאר רק הקליפה. מטרת התשובה היא להרגיע, שמי שהוא שלם ומאמין, אין חשש שיפול לתהומות אלו. אם נחזור לדיון שלנו אודות אלישע בן אבויה, נגלה שבהתאם לגודל מעלתו בחוכמה, כך גם גודלה של התמיה אודות מפלתו, ולכן גם מספר ההסברים לקורות חייו גדול מהמצוי באופן רגיל ביחס לתנאים אחרים. בשורה התחתונה, אצל אלישע בן אבויה מצאנו קשת רחבה של הסברים למהפך השלילי שמתחולל במפתיע, החל מאירועים בשלב של טרום לידתו, שעה שאימו הייתה בהיריון, ועד התיאורים של המתרחש אחרי מותו בעולם האמת, התרחשות המתוארת בפירוט לשלביה השונים. החיפוש אחר הסיבה בגינה התפקר אלישע בן אבויה מתפצל לשני ראשים. הראש האחד הוא שאלות יסוד באמונה, בעיקר סביב הנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו, כולל השאלה המפורסמת, צדיק ורע לו בגוונים שונים. הראש השני הוא אירוע בעברו המוקדם, שהשפיע עליו בצורה מכרעת בשלבים מאוחרים יותר. המשותף לכל ההסברים הוא שהם תרים אחרי אירוע מסוים, במהלכו נפגע אלישע בן אבויה, והדבר תומך בטענה הכללית לאורה אנו הולכים בכל השיעורים, שיש קשר בין הביוגרפיה של החכם לבין התורה שהוא מעצב. ובמקרה של אלישע בן אבויה, יש קשר בין מהלך חייו לבין הנטישה הגדולה והחטאים המיוחסים לו. החטאים השונים מתאימים לכיוונים המוצאים ביחס למקור כפירתו, וגם בכך נעסוק בהמשך. אחת הדעות בירושלמי, במסכת חגיגה, פרק ב' הלכה א', גורסת שהאירוע המכונן התרחש שעה שאימו הייתה בהיריון, וזו הדעה שמקדימה ביותר את זריעת זרע הפורענות. בירושלמי נאמר, ויש אומרים, אימו כשהייתה מעוברת בו, הייתה עוברת על בתי עבודה זרה, והריחה מאותו המין, והיה אותו הריח מפעפע בגופה כערסה של חכינה. כלומר, כאשר אמו הייתה מעוברת, היא הריחה ריח של עבודה זרה, והריח הזה פעפע בגופה כמו ערס של נחש. ממילא אלישע, העובר שבמאה, נולד כשהוא נגוע בערס זה. ידוע שאצל נשים מעוברות חוש הריח מתחדד מאוד, ומסתבר שגם התופעה שבהיריון אישה מרגישה שהיא זקוקה למאכל מסוים, היה מוכר לחכמינו זיכרונם לברכה. בבבלי במסכת יומא, דף פ"ב עמוד א', מסופר שאימו של רבי יוחנן אכל אותה בולמוס ביום הכיפורים, ורבי לחש על אוזנה היום יום הכיפורים, והעובר הפסיק לדרוש את האוכל. כשרבי יוחנן נולד, קרא עליו רבי את המקרא, בטרם את צורך בבטן ידעתיך. במקביל, מסופר שם על עוברה אחרת, שלחשו על אוזנה ולא נלחשה, ואכן נולד לבן רשע, עליו קראו את הפסוק, זורו רשעים מרחם. המסר, המוכר לנו גם מהמדרש המפורסם לפרשת תולדות, שכאשר רבקה הייתה עוברת על פתחי בתי מדרשות, יעקב היה מפרקס לצאת, וכשהייתה עוברת על בתי עבודה זרה, עשיו היה מפרקס לצאת, המסר הוא שכבר מרחם יש צדיקים ורשעים. כשהם נולדים, הם רק מממשים את הפוטנציאל הגלום מראש. תפיסה זו מאוד מעודדת ומפיגה חששות ביחס לאלו שהולכים בדרך התורה והמצוות. אולם היא מאוד בעייתית מבחינת הבחירה החופשית שניתנת לאדם. בדומה לכך, במסכת קלה, פרק א', הלכה ט"ז, נאמר, אז פנים. רבי אליעזר אומר, ממזר. רבי יהושע אומר, בן הנידה. רבי עקיבא אומר, ממזר ובן הנידה. פעם אחת היו זקנים יושבים בשער, ועברו לשפניהם שני תינוקות. אחד כיסה את ראשו, ואחד גילה את ראשו. זה שגילה את ראשו, רבי אליעזר אומר, ממזר. רבי יהושע אומר, בן הנידה. רבי עקיבא אומר, ממזר ובן הנידה. אמרו לו לרבי עקיבא, האח מלאכה לבך לעבור על דברי חבריך. אמר להן, זה אני הקיימנו. הלך אצל אמו של תינוק, וראה שאתה יושבת ומוכרת קטנית בשוק. אמר לה, ביתי, אם את אומרת לי דבר שאני שואלך, אני מביאך לחיי העולם הבא. אמרה לו, היא שווה לי. היה רבי עקיבא נשבע בשפתיו, ומבטל בליבו. אמר לה, בנך זה, מה טיבו? אמרה לו, כשנכנסתי לחופה, נידה הייתי. הוא פירש ממני בעלי, ובא עליי שושביני, והיה לי בן זה. נמצא התינוק, ממזר ובן הנידה. כלומר, התכונה של עזות פנים נובעת ממעשה של אמו של הוולד. ואם נצרף לכך את דבריו של רבי יהודה, שאז פנים לגהנום, היות והוא רשע שאין לו אפשרות לחזור בתשובה, יש לפנינו דגם המתאים לאלישע בן אבויה, שמעשיה של אמו שעברה ליד בתי עבודה זרה, משפיע עליו לאורך כל הדרך. אפשר לפרש שמדובר על עבודה זרה כפשט הדברים, ואז לא מדובר על שאלה של כפירה, אלא שאלה של פגם באמונה בקדוש ברוך הוא. היות והסיפורים על בגרותו ואחריתו של אלישע בן אבויה מכוונים יותר לכפירה, כמו שמאפיינת אותו הגמרא קיצץ בנטיות, לא נאמר שהוא הלך לראות בשדות זרים. הפירוש שמדובר על עבודה זרה כפשוטה נראה פחות מתאים. יש לציין שבבבלי מתואר אלישע בן אבויה כמי שנכנס לפרדס, כלומר חקר בדברים הנשגבים וביסודות האמונה, במהלך זה הוא זיהה בפמליה של מעלה שתי רשויות. תכן שיש להחשיב זאת כעבודה זרה, שהרי ריבוי רשויות הוא ריבוי אלילים. אולם, לאור ההמשך הסיפור, נראה שהדבר הוביל אותו לכפירה ולא לעבודה זרה, ולהלן נעסוק בכך. לאור זאת, אולי עדיף לפרש שריח העבודה זרה אליו כמה אמו הותיר בו חסך למה שנמצא בחוץ, ולכן הוא מתגלגל בסופו של דבר להוציא את עצמו מהדת המאמינים ולטעום מכל מה שאסור, ספרי מינות, זנות ואולי אפילו רצח. ברות רבה פרשה ו' התיאור שונה קצת מהמסופר בירושלמי, ושם נאמר אותו דבר בתוספת קטנה. ויש אומרים, על ידי שהייתה אמו מעוברת בו, ועברה על בתי עבודה זרה, והריחה, ונתנו לה מאותו המין, ואכלה, והיה מפעפע בקריסה כערסה של חכינה. לפי גרסה זו, נתנו לה לאכול מאותו אוכל של עבודה זרה שהיא הריחה וקמה אליו, ואם כן לא מדובר על חסך שמוביל לחיפוש, חיפוש אפילו מחוץ לגדר, חיפוש על מנת להשלים את החסך, אלא דווקא להתרגלות לטעם מסוים. נראה שבנקודה זו יש לדון מבחינה הלכתית ובמקביל מבחינה רעיונית, ולעמוד על כך שלמרות שהתוספת של המדרש ביחס לירושלמי נראית שולית, יש כאן הבדל תאומי ביחס למסר. מבחינה הלכתית, הגמרא במסכת יומא, דף פ"ב עמוד א', אומרת, תנו רבנן, וברא שהריחה בשר קודש או בשר חזיר, תוכבין לה כוש ברוטב, ומניחין לה על פיה. כלומר, נותנים לה קצת מהרוטב על שפת הפה. אם נתיישבה דעתה, מוטב. ואם לאו, מאכילין אותה רוטב עצמה. ואת לא נותנים לה לאכול מהבשר, אלא רק מהרוטב שמכיל את טעמו של הבשר. ואם נתיישבה דעתה, מוטב. ואם לאו, מאכילין אותה שומן עצמו. שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. מכאן משמע שאף על פי שמותר לתת למעוברת שמתאווה איסורי אכילה על מנת להצילה או להציל את הולד, אסור לתת לה לאכול מעבודה זרה. כך גם משמע מהגמרא בפסחים, דף כ"ה עמוד א', בה נאמר שבכל מתרפאים חוץ מעבודה זרה. עם זאת, התוספות שם מסביר שהאיסור להתרפא על ידי עבודה זרה הוא דווקא באופן של הסתמכות על שדים או נחשים, אבל ריפוי פיזי באמצעות חומרי עבודה זרה מותר לדעתו. בהתאם לכך, גם מבחינה רעיונית, אם אנו תרים כל הזמן אחר המקור לקלקול של האחר, הרי שלפנינו שתי גישות חינוכיות הפוכות לחלוטין. הגישה האחת סוברת שאם יש חשיפה לדבר רע, ההימנעות הטוטלית ממנו תוביל בסופו של דבר לפיצוץ, ולכן עדיף ליצור מגע כלשהו בבחינת חיסון. נותנים את הווירוס או את החיידק בצורה מוחלשת, ואחר כך לומדים להתגבר עליו. לעומת זאת, הגישה ההפוכה חוששת שמא המגע, אפילו המגע הקל ביותר, פוגם בנפש, וההתרגלות לדבר הרע היא זו שמובילה בסופו של דבר את הפושע חזרה למקום הפשע. עם זאת, יש להעיר שלמרות שהצגנו את שתי הגישות כהבדל שבין הירושלמי לבין מדרש רות רבה, אפשר שאין ביניהם מחלוקת הלכתית בשאלה האם מותר או אסור להתרפות בדרך פיזית באמצעות חומרים הלקוחים מעבודה זרה, היות שניתן לטעון שבאחד הסיפורים לא עשו לפי ההלכה, ודבר זה עצמו הוא מקורו של הקלקול. דעה אחרת בירושלמי מאחרת מעט את נקודת השבר ומספרת שרבי מאיר היה יושב ודורש בבית המדרש בטבריה בשבת. אלישע רבו, כך נאמר, אלישע רבו עבר רחוב על סוס בפתח בית המדרש, וכשאמרו לרבי מאיר שרבו בחוץ, הוא הפסיק את הדרשה ויצא אליו. אלישע שאל אותו, מה דרשת? ורבי מאיר הסביר לו שדרש את הפסוק באיוב, שאומר שבסופו של דבר השם ברך את אחרית איוב מראשיתו, כמו שנאמר, ויוסף השם את כל אשר לאיוב למשנה, כלומר שקפה לו את כל ממונו. אמר לו אלישע שרבי עקיבא לא היה דורש כך את הפסוק, אלא פירש שהשם ברך את אחרית איוב בזכות מעשיו הטובים שעשה בראשית דרכו. כלומר, רבי מאיר פירש את האות מם במילה מראשיתו כמם ההשוואה, ועוד רבי עקיבא, אליבא דאלישע בן אבויה, דרש מם זאת כתיאור סיבה. דו שיח זה חוזר על עצמו גם ביחס לפסוק נוסף, טוב אחרית דבר מראשיתו, עליו דרש רבי מאיר שמי שהוליד בנים בנערותו ומתו, ובזקנותו הוליד שוב והתקיימו, עליו נאמר טוב אחרית דבר מראשיתו. וכך גם ביחס למי שלמד תורה בנערותו ושכח אותה, ובזקנותו למד שוב וקיים, עליו נאמר טוב אחרית דבר מראשיתו. תגובתו של אחר חוזרת על עצמה, רבי עקיבא דרש אחרת, טוב אחרית דבר אם הוא טוב מראשיתו. כלומר, רבי מאיר אומר שטוב אחרית דבר מראשיתו פירושו שהסוף עדיף על ההתחלה. שוב, התפקיד של המם במילה מראשיתו היא השוואה, ואלישע בן אבויה טוען שצריך להיות טוב לאורך כל הדרך. בהערה צדדית נסביר שרבי מאיר היה בן גרים, ולכן הוא מעדיף שידונו אותו על שם סופו ולא לפי נקודת המוצא. אלישע בן אבויה לעומתו, שמתחיל את דרכו בלב ליבה של האצולה היהודית, רואה במקום ממנו מגיע את העיקר, ולכן הוא אומר לרבי מאיר שרבי עקיבא לא היה דורש כמוהו. לטענתו של אלישע בן אבויה, מראשיתו הכוונה לכל משך הזמן. כלומר, האחרית טובה רק אם כבר החל מהראשית הדרך הכל יתרחש לטובה. המשמעות היא שאין אפשרות לבחירה חופשית אמיתית, והכל קבוע מראש. בשלב שני, עליו נעמוד בנפרד, אלישע בן אבויה יטען שגם אין לו דרך חזרה, כי אין לו אפשרות לחזור בתשובה. אלישע בן אבויה תולה דרשה זו ברבי עקיבא. רבי עקיבא אכן אמר הכל צפוי. אולם, מכיוון שרבי עקיבא המשיך והרשות נתונה, והדגמנו בשיעורים אודותיו את המהפכים שהוא מחולל בחייו, כאשר גם הוא לא היה מיוחס אלא בן גרים, ניתן להעלות את ההשערה שאין לסמוך על המסורת הנקוטה בידיו של אחר ביחס לדבריו של רבי עקיבא, בייחוד כשמדובר על אחר לאחר שהתפקר. ההשערה שמדובר על פרספקטיבה אישית של אלישע בן אבויה מתחזקת כאשר הוא עצמו ממשיך שהדרשה טוב אחרית דבר מראשיתו, על פי הפרשנות שאחרית דבר טובה רק בתנאי שהראשית היא טובה, מתייחסת לאירוע ספציפי, לא סתם אירוע ספציפי, ברית המילה של האחר עצמו. אלישע בן אבויה ממשיך. ובי היה המעשה. אבויה אבא מגדולי ירושלים היה. ביום שבא למוהלני, קרא לכל גדולי ירושלים, והושיבן בבית אחד. ואת רבי אליעזר ורבי יהושע הושיב בבית אחר. בזמן שכולם אכלו, שתו, שרו ורקדו, אמר רבי אליעזר לרבי יהושע, עד שהם עוסקים בשלהם, נעסוק אנו בשלנו. התחילו לעסוק בדברי תורה. מן התורה עברו לנביאים, ומן הנביאים לכתובים. וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. אמר להם אבויה, רבותיי, באתם לשרוף את ביתי עליי? אמרו לו, חס ושלום, אלא יושבים היינו וחוזרים בדברי תורה, מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, והייתה האש מלחכת אותן כלחיכתן מסיני. אמר להן אבויה אבא, רבותיי, אם כך היא כוחה של תורה, אם נתקיים לי בן הזה, לתורה אני מפרישו. לפי שלא הייתה כוונתו לשם שמיים, לפיכך לא נתקיימו באותו האיש. כלומר, אלישע בן אבויה מסביר מדוע דברי התורה לא החזיקו אותו בתוך המסלול, היות ובתחילת דרכו, בראשית, הכל לא נעשה לשם שמיים. מבחינת העיצוב הספרותי של הסיפור, שמו של אלישע בן אבויה מורכב משמותיהם של שלושת הגיבורים הפועלים בו, רבי אליעזר, רבי יהושע ואביו. רבי אליעזר ורבי יהושע נראה שמשמותיהם הרכיב אביו את השם אלישע. אלי של רבי אליעזר ושה הסוף של יהושע. ההמשך בן אבויה מתפרש כבן של אבא שלו, שכן אביו ייצב את דרכו בלימוד התורה, שוב, באופן שאינו ראוי. ייתכן שניתן לראות בבן אבויה רמז לכך שהוא הבן של אבא שלו ולא הבן של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אי המרידה שלו בתכתיב של אביו מוביל אותו בסופו של דבר למרידה הבלתי נמנעת מבחינתו בקדוש ברוך הוא, שהרי אחרית הדבר תלויה בנקודת הראשית, נקודת המוצא. במקביל, ייתכן שמעבר לסמנטיקה שאלישע מורכב מאליעזר ויהושע, ייתכן שיש כאן ביקורת מרומזת על רבי אליעזר ורבי יהושע כמייצגי קבוצת החכמים. רבי אליעזר אומר, עד שהם עוסקים בשלהם, נעסוק אנו בשלנו. ושמה ההפרדה הזו שבין הקבוצות קשורה אף היא לשסע שבנפשו של אלישע הרך. ההבדלה שבין קבוצות האליטה, העשירים, לעומת החכמים, באה לידי ביטוי גם בהמשך, שעה שאש מקיפה את רבי אליעזר ורבי יהושע, וחומת אש זו מונעת כמובן מאחרים להיות שותפים לדברי התורה שאמורים להאיר את הנפש. למעשה הדברים מפורשים בפיו של אבויה, שחושש שמא יישרף ביתו, עד שהוא נזקק להסבר שמדובר בחגיגה של תורה במיטבה. כלומר, אבויה לא רק שאיננו מבין מה הם אומרים, אלא לא מבין בכלל מה התרחש. לפיכך, בסופו של דבר, אבויה נשאר רק עם החוויה, והיות וחוויה זו היא חוויה של צורה חיצונית בלבד, היא חסרת תוכן ומהות. הדבר הזה מוביל ללימוד תורה שלא לשמה, כלומר ללימוד תורה שאיננו כולל את הלב. נוסיף שמבחינה השקפתית, במסגרת גישה זו, יש בחירה חופשית, אם כי לאו נווקא לאדם עצמו. אלישע בן אבויה תולה את התפקרותו בחטא של אביו, כאשר אנו יודעים שכל הלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ושוב אנחנו חוזרים לרחם. ההורים שלנו הם מקור הטוב והרע שיש בנו, אבל לנו יש אחריות ביחס לעיצובם של ילדינו. גישה זו, בניגוד לגישה הקודמת שוויתרה על הבחירה החופשית אולי כליל, גישה זו מרוויחה את שני העולמות. מצד אחד, ביחס לאלישע בן אבויה, אנו מקבלים תשובה המניחה את דעתנו ומיישבת את ליבנו. מדוע התפקר? ומאידך, יש משמעות לבחירה החופשית של האדם. אמנם לא ביחס לעצמו, אלא ביחס לילדיו, אבל בסופו של דבר, הציפייה לשכר ועונש יותר מובנת. השלב הבא בו אלישע בן אבויה סוטה מהדרך, הוא שלב לימודיו בישיבה. בבבלי, במסכת חגיגה, דף תתוו עמוד ב', נאמר, אחר מי, זמר יווני לא פסק מפומי. אמרו עליו על אחר, בשעה שהיה עומד מבית המדרש, הרבה ספרי מינין נושרים מחיקו. שיר יווני וספרי מינין מסמלים את המאבק התרבותי, וכאן אלישע בן אבויה מתפתה לתרבות יוון המתחרה בתורה. התחרות מודגשת באמצעות התיאור שהיה מחביא את ספרי המינות בחיקו, והם היו מתגלים כאשר היה יוצא מבית המדרש, עד שנדמה שגם בתוך בית המדרש הוא היה קורא בהם מתחת לשולחן. בימים אלו, ימי החנוכה, אנו חוגגים את הניצחון על היוונים. אולם מסתבר שהמאבק המשיך גם בתקופות מאוחרות יותר, ולדוגמה, רבי עקיבא, בן גילו של אלישע בן אבויה, קובע שמי שקורא בספרים חיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. סנהדרין דף צדי עמוד א'. ובאמת, בסופו של דבר, לאחר מותו של האחר, יש בעיה להכניס אותו לעולם הבא. אם נחזור לנקודה ממנה יצאנו, לפי הגמרא מנסה לענות על השאלה, הכיצד, כלומר, כיצד ייתכן שחכם כל כך גדול יפרוש בסופו של דבר מהדרך, שאלה שיש בה איום על נכונותה של הדרך כולה, הגישה המתוארת כאן היא שמדובר על בחירה חופשית שלו. הוא, בבחירה החופשית שלו, בחר לסטות מהדרך. כמובן שהתרופה לכך היא פשוטה. מי שלא יעיין בספרים חיצוניים, וממילא לא יתפתה לצעוד מחוץ לגבולות הגזרה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הגמרא במסכת חגיגה, דף תתוו עמוד א', מספרת שכאשר אלישע בן אבויה נכנס לפרדס, הוא מזהה שתי רשויות. ואפשר שהשניות שבנפשו, התורה והחוכמות החיצוניות, היא זו שמובילה אותו לטעותו. הגמרא מספרת, אחר קיצץ בנטיות, עליו הכתוב אומר, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך. מה ראה לחטוא? ראה את מטטרון, שם של מלאך, שניתנה לו רשות לשבת ולכתוב את זכויותיהם של ישראל. אמר אחר, ידוע שלפני הקדוש ברוך הוא, אין לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא עייפות. שמה חס ושלום שתי רשויות הן. נעצור לרגע ונעיר שהמשפט חס ושלום שתי רשויות הן, הכולל בתוכו חס ושלום, לא מתאים כל כך לאחר הכופר. תכן שזו הכנסה מאוחרת כדי שחס ושלום לא יהיה כתוב בגמרא, אפילו אם מדובר על ציטוטו של אחר שיש שתי רשויות, או שמדובר על השלב בו עדיין לא גמלה בליבו ההחלטה לעזוב את הדעת, ולכן הוא באמת אמר חס ושלום. בעקבות דבריו של אחר, הוציאו את מטטרון והיכו אותו ב-60 פולסי דנורה, היות ולוקם לפניו של אחר כשהוא הגיע. חלק מהפרשנים הסבירו שמטרת הקעתו של מטטרון איננה כעונש, אלא על מנת להוכיח שאף הוא כפוף לקדוש ברוך הוא. במקביל, ניתנת רשות למטטרון למחוק את זכויותיו של אחר, ואז יצאה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. לשם הבת הקול, אמר אחר, הועיל ואיטריד ההוא גברה מההוא אלמה, ליפוקליט הני באי אלמה. דפק אחר לתרבות רעה. כלומר, אחר אומר, אם אין לי עולם הבא, אז אין לי טעם לסבול בעולם הזה, לפחות אהנה בעולם הזה, וכך הוא יצא לתרבות רעה. מטטרון, כמי שמופקד על כתיבת זכויותיהם של ישראל, מקבל רשות לשבת לפני הקדוש ברוך הוא, ואלישע בן אבויה מזהה זאת כשתי רשויות. הדבר הוא מוביל לשתי תגובות. הראשונה, האנשת מטטרון על כך שלא קם לפני אלישע בן אבויה. והשנייה, נתינת רשות למטטרון למחוק את זכויותיו של האחר. ניתן להציע שהכל חוזר לנקודה אחת, בה מתמצאת טעותו של אחר. הטעות היא קשר האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מטטרון, כמי שמופקד על כתיבת זכויותיהם של ישראל, מקבל רשות לשבת, היות ובאהבה שני האוהבים תורמים אחד לשני, ובכך השניים הופכים להיות אחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא מלכתחילה בחר בעם ישראל על מנת שעם זה יהיה נציגו בעולם של בני האדם, ויקדש את שמו בתחתונים. לכן זכויותיהם של ישראל הם בעצם תכלית בריאת העולם, בבחינת אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם כן, כתיבת זכויותיהם של ישראל היא למעשה חלק בלתי נפרד ממלכות השם. היות והזכויות, המעשים שעם ישראל עושה במצוות הקדוש ברוך הוא, מהוות יישום בפועל של מלכות השם בעולמם של בני האדם. אחר, כמי שנפתח לחוכמות חיצוניות, סמר יווני וספרי מינות, לא מבין את טיב הקשר הזה, ולכן כופר, כאשר מבחינתו מדובר על שתי רשויות, מלכות שמיים ומלכות הארץ. לפיכך, מצד אחד, מטטרון נזף על כך שלא קם בפני אחר, שכן, כאשר מגיע אורח מבחוץ, צריך לכבד אותו, ואי אפשר להמשיך את הסדר השגרתי. ומצד שני, אם אחר הוא אורח, ממילא הזכויות שלו לא שייכות לזכויותיהם של עם ישראל. ולכן ניתנת רשות למטטרון למחוק אותן. ייתכן שמכאן למד רבי עקיבא, שמי שקורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. בשלב זה מגיע אחר למבחן הגדול ביותר, לפי דעתי, המבחן של זו תורה וזו שכרה. כאשר אם מדובר על אהבה עזה כמוות, הזכויות, כלומר הפרס, לא אמור לשנותה או לפגוע בה. למעשה הניסיון של אחר זהה לניסיון בו עמד רבי עקיבא, שעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, עד שיצאה נשמתו באחד. בשיעורים אודות רבי עקיבא, עמדנו על כך, שגם רבי עקיבא מאמין באנושי, וכל תורתו היא השלמת התורה שניתנה מהקדוש ברוך הוא, עד שאפילו נוצר ספק האם רבי עקיבא הוא בן העולם הבא. רבי עקיבא אפילו טעה בטעות דומה, כאשר דרש שיש שתי הנהגות, כיסא אחד לקדוש ברוך הוא וכיסא אחד לדוד, שוב כביכול שתי רשויות. אולם רבי עקיבא חזר בו, כאשר הבין שיש לקדוש ברוך הוא עצמו שתי צורות הנהגה, דין וצדקה. לכן בסופו של דבר יצאה נשמתו באחד, והמסר הוא שרבי עקיבא ותורתו אינם יצירה עצמאית ומרדנית, אלא הכל נעשה לשמה לשם שמיים. גם מבחינה ביוגרפית, רבי עקיבא ואחר הם בני מזל אחד, אולם הם עושים בדיוק את המסלול ההפוך. אלישע בן אבויה הוא בן טובים, שעושה את כל הדרך מבפנים החוצה. ואילו רבי עקיבא הוא אני בן גרים, שעושה את הדרך בכיוון ההפוך מבחוץ פנימה. בהתאם לכך, רבי עקיבא מתחתן עם רחל, הוא מגיע למסקנה שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, וששיר השירים היא קודש קודשים. אילו אלישע בן אבויה הולך לזונה, רוכב על סוס בשבת, כמעשה הפגנתי של הוצאת עצמו מהכלל. התירוץ של אחר הוא, אם אין לי עולם הבא, לפחות אהנה בעולם הזה. ושוב, התירוץ מבטא את שורש הבעיה, הפרדה בין העולמות והחשבת האנושי יותר ממה שראוי לו. כוונתי שלכולנו ברור שעוד קצת הנאות בעולם הזה הן כקליפת השום ביחס לחיי העולם הבא. בשיעור זה עמדנו על השאלה הקיומית, האם ייתכן שכל אחד ואחד מאיתנו חשוף לאפשרות של משבר אמוני ודתי חריף. שאלה זו הטרידה גם את חכמינו זיכרונם לברכה, שתרחו להסביר בכמה אופנים את שורש קלקולו של אלישע בן אבויה. התשובות שבחנו עד כה התמקדו בשלביו הראשוניים של אלישע בן אבויה, החל משלב ההיריון של אמו, דרך ברית המילה שלו לדתו הרוחנית, ממשיך לשלבי עיצובו הרוחני כתלמיד בית המדרש, וקלה בחיזיון שראה בכניסתו לפרדס. בנקודה זו עמדנו על ההשוואה הניגודית שבינו לבין רבי עקיבא, שנראית לעתים כסוג של תחרות מי יגיע גבוה יותר. אכן, במשנה באבות, פרק ד' משנה כ"ה, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. כלומר, מציב את עצמו כבעל יתרון מהותי על רבי עקיבא, באשר הוא עצמו, בניגוד לרבי עקיבא, חי ונושם את עולם התורה משחר ינקותו. וזכור, רבי עקיבא בגיל 40 אמר, שכמו שהמים מחליקים את האבנים, דברי תורה יחקקו את ליבו. לטענתו של אלישע בן אבויה, ההיכרות שלו עצמו היא בבחינת נייר חלק, כלומר היא ברמת שפת אם, ועוד רבי עקיבא רוכש בשלב מאוחר שפה שנייה המתווספת כגיבנת על גבי מה שכבר יש לו משנות היותו עם הארץ. ייתכן שעקב עובדה ביוגרפית זו, חכמים ראו לנכון למקד את שורש כפירתו של אחר בדיוק בנקודה בו מתעצב דמותו בשלביו הראשוניים, ואומרים שהוא לא היה מושלם כפי שהוא מנסה לטעון, וכך גם הוא לא היה ממש נייר חלק. בשיעור הבא נעבור להסבר אחר לכפירתו של אחר, הכפירה כתלוית מאורע, מאורע בו מתברר לו שצדיק ורע לו, והדבר פוגם באמונתו בהשגחת האל. בהמשך נעמוד על החטאים המיוחסים לו לאחר שהתפקר, ונחתום בשאלה הגדולה השנייה, האם לאחר מהפלתו יש לאלישע בן אבויה סיכוי לחזור בתשובה ולזכות לחיי העולם הבא.